לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
שבוע טוב למאזינים היקרים, שבוע טוב ומבורך לכל בית ישראל. אנחנו השבוע מתחילים לקרוא בעצם את אגדה של פסח. גם שבוע הבא, גם שבוע שעבר. תקשיבו איך הפרשה ששמענו היום בבית הכנסת, תקשיבו איך היא פותחת. וידבר אלוקים למשה ויאמר אליו אני השם, וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. עוד פעם, וארא, התראיתי, ראיתי, פגשתי, כן? וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. אומר רשי, וארא אל האבות. רבותיי, מה רשי רוצה כאן? כתוב, וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, אני יודע שזה האבות. רשי לא אומר כלום, וארא אל האבות. רבותיי, אם לא תענו לי תשובה, אז אני אענה לכם. תקשיבו. רשי אומר כאן חידוש חשוב מאוד, יסוד. אברהם, יצחק ויעקב, זה אברהם, יצחק ויעקב, זה נכון, אבל הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, משה, יש כאן עכשיו מהלך, זה לא רק מהלך של אברהם, יצחק, יעקב, זה מהלך של האבות. אבות זה נקרא, אם יש להם בנים, אם יש המשך, בלשון הרמב"ן, כבר הרבה קדמונים, מעשה אבות, סימן לבנים. הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, כאן, עכשיו, במצרים, מה שאתה רואה, זה ההמשך של מעשה האבות. האבות עוד ממשיך, זה לא נגמר. יש לי תוכנית, התוכנית היא, הייתה האבות, אברהם, יצחק ויעקב, אחר כך להיכנס למצרים, זה עוד יעקב עשה. להוציא ממצרים, עכשיו זה הולך להיות גם כן אב. אב לכל הגאולות, לכל אורך ההיסטוריה. הגאולה הזאת שקוראים לה, וארא אל האבות. אתה עכשיו אבות, אתה חלק מהאבות. לכן גם הקדוש ברוך הוא מתלונן על משה רבנו. האבות לא התלוננו. אם אנחנו כאן עכשיו הולכים לבנות את כל העתיד, את כל ההיסטוריה, אז אנחנו נעשה אותה כמה שיותר קשה, כדי שאפשר יהיה להתמודד עם כמה שיותר קשיים. יעקב אבינו היה גיבור גדול. את האבן, מעל פי הבאר, הוא הזיז עם אצבע אחת, מה שעשרה רואים צריכים. עם עשיו הוא נלחם כל לילה לעד הבוקר. הוא לא רצה לעשות שום פטנטים, שום קיצורי דרך. למה? כי לאורך כל ההיסטוריה, יעקב זה אבא שלנו. לא תמיד יהיו זכויות לפטנטים, לא תמיד יהיו זכויות לקפיצות דרך, או לכל מיני כאלה דברים. יעקב לוקח את הדרך הכי קשה, הכי קשה, הכי קשה, כדי שעם ישראל ישרוד גם את אושוויץ, וגם לא יודע את מה, את חמנלצקי ואת האינקוויזיציה. אין פינוקים ואין קיצורי דרך. האבות לקחו את הדרך הכי קשה והכי אפשרית. אומר משה רבנו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני נראיתי אל האבות. אתה ממשיך להיות האבות, המסלול לא נגמר. אתה עכשיו מוציא את העם ממצרים, וזה גם מסביר, משה רבנו מתלונן אל הקדוש ברוך הוא, ומאז באתי אל פרו הרעות על העם הזה, נהיה יותר קשה. מה הקדוש ברוך הוא לא יודע את זה? נכון, זה גם קורה לפעמים. קורה לפעמים שנראה לך שעוד טוט 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 טוט, יש איזה קצה של אור בקצה המנהרה, וזה לא קצה, וזה לא אור, זה דמיון, זה פטה מורגנה, זה קטר עם פנס במצח שהולך לדרוס את כולם שם. יש כל מיני קשיים, ובתוך הקשיים נהיה עוד קשיים, שחושך של בחושך, אפילו ההסתרה שבתוך ההסתרה, שבתוך ההסתרה, שבתוך ההסתרה, גם שם אני. עכשיו, ואבות לא שאלו שאלות, אבות ידעו, אנחנו עכשיו סוללים דרך, והדרך הזאת היא חייבת להיות חזקה, איתנה, מפלדה. מה משה רבנו חשב? שתי אפשרויות אפשר להציע. או שמשה רבנו היה ענב, הוא לא חשב שהוא גם שייך לאבות, הוא גם שייך למסלול, או שמשה רבנו ידע שלאורך כל ההיסטוריה, יהיו גם אנשים ששואלים שאלות, לא כולם יהיו כאלה צייטנים, ומכיוון שמשה רבנו מוגדר כמוריד את התורה מהשמיים לארץ, מוריד את התורה מלמטה, מלמעלה למטה, אז גם מקום לשאלות הוא הכניס. לפעמים אנשים הם אומרים, ואמרת, איך שכתוב שמה, כי אין אלוקיי בקרבי מצאון יראות האלה, יהיו תקופות של תלונות, יהיו תקופות של אנשים שבטוחים שהקדוש ברוך הוא עובד אצלהם, למה אתה לא שומר עלינו, למה אתה לא עושה לנו, למה אתה לא נותן לנו. לתקופות האלה, משה רבנו היה האב. אב חייב לדעת, אתה קטר. מאחוריך יש הרבה קרונות, הילדים שלך, הנכדים שלך, כל ההיסטוריה שאחריך מחוברת אליך, ואתה מחובר לאבא שלך ולסבא שלך. אם אתה לא תהיה קטר חזק, אם אתה לא תהיה טבעת חזקה בשרשרת, הכל יתמוטט, מהתחלה עד הסוף. בואו ננסה לדמיין את זה ככה. יש הקצה, הטבעת הכי 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 גבוהה בשרשרת, נעוצה שם, אני יודע מה, אצל אדם הראשון, אצל נוח, אברהם, יצחק ויעקב, משה, מתן תורה, ארץ ישראל, בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, התנאים, האמוראים, השלוחן ערוך, כל הנושא כלים, הרב, כל הרבנים בדור האחרון, זה שם האבות שלי. עכשיו אני פה, ואני מחזיק חזק את הזרוע, את היד של אבא שלי. ואני אומר לבן שלי, תחזיק חזק את היד שלי. כי אני מחובר עם שרשרת זהב עד תחילת ההיסטוריה. אם לא תחזיק חזק, אתה תהיה עלי נידף. אתה לא שווה כלום. ותחזיק חזק מכיוון שהיד שלי מספיק חזקה להחזיק עוד 1,000 דורות אחריך. אין לך מה לפחד. לא יקרה, לא יתנתק. שום דבר לא יתנתק. פה רק תחזיק. זה הדורות קדימה. וזה מסביר גם כן משהו מאוד מעניין. אתם יודעים, כתוב בגמרא שאלמלא חטאו ישראל... לא היה צריך את כל הגמרא ואת כל התורה שבעל פה וכל השקלוויטריה, כל זה נועד כדי לצרף את הבריות, לשבור לנו את היצר הרע ולעשות לנו חיים יותר קלים. אבל אם לא היינו חוטאים, היינו מלאכים. אם היינו מלאכים, היה מספיק לנו מה? 5 חומשי תורה ומה עוד? ספר יהושע. מה ספר יהושע חשוב יותר מכל התנ"ך, ישעיהו, ירמיהו, תריעשר, תהילים, משלי, קהלת? מה ספר יהושע? ספר יהושע זה עוד האבות. זה שייך עוד למסלול של ההתחלה. יהושע מנחיל את הארץ. האבות שהם התחילו מסלול, הוא חייב להגיע לאיזשהו יעד, ומכאן עכשיו זה כבר התפצלויות. המשכים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, גם אתה בעצמך אב. אם אתה אב, אתה לא יכול לשאול שאלות. אתה צריך להגיד, וואו, כל כך קשה, גם כאלה קשיים אנחנו נעבור. עוד יותר קשה, גם את זה נעבור. זה נקרא ועירה אל האבות. האב הוא מעקב, לא שייך בלעדיו. אולי בואו נסביר את זה ככה. יש גמרא במסכת בבא בתרא, נדמה לי שדף קוף חף א', רשמתי לי באיזשהו מקום זה, אבל אני לא זוכר איפה רשמתי, אז אין. דף קוף חף א', בבא בתרא. הנה, יש לי את זה בכיסה, לא תגידו שאין לי. הנה, כאן יש לי פתק בכיס בבא בתרא, דף קוף חף א', כן? כן, קוף חף א' עמוד ב'. הגמרא אומרת שמה, שאתם יודעים, כתוב בתורה אצל המרגלים, אלה שחזרו בתשעה באב וסיפרו, הוציאו את דיבת הארץ רעה, אז הקדוש ברוך הוא אמר להם, במקום הזה תמותו כל אלה שמעל גיל 20. ימות כאן ולא ייכנסו לארץ, רק הילדים שלכם, שאמרתם לבז יהיו, הם אלה יהיו לביזה, אלה יחזרו, אלה ייכנסו לארץ ישראל. זה מה שכתוב בתורה. על זה אומרת הגמרא שהגזירה לא ניתנה לא על אלה מתחת גיל 20, וגם לא על אלה מעל גיל 60. זאת אומרת שלארץ ישראל לא נכנסו כל השכבת ביניים, אלה שבזמן המרגלים היו בין 20 ל-60. אז נכנסו רק אנשים צעירים, יחסית בני 50, 40, 50, 60 לארץ, וגם אנשים בני 120, 115, זקנים. לא נכנסו מעל מתחת, בין 20 ל-60. הגזרה לא הייתה על הילדים, ולא הייתה על הזקנים. אז הגזרה לא הייתה על הילדים, אני מבין, ילדים, מה אתה רוצה מהם? לא מבינים, לא יודעים מה שההורים שלהם אומרים, זה מקובל עליהם, יודעים. ועכשיו, על זקנים מעל גיל 60 לא הייתה הגזרה, וזה לא ברור. אם תגיד שהגזרה לא הייתה על ישישים, תשושי נפש, אלה מהגריאטריה, שכבר נשפח להם יוגורט על הסנטר, והם לא יכולים לאכול לבד, והם לא יודעים כלום. בסדר, לא נגזרה עליהם גזרה. אבל אנשים בני 60, רבותיי, זה אנשים צעירים, אנשים שכל החיים עוד לפניהם, מובילים, עושים. כשכל עם ישראל בכו, ואמרו, אנחנו לא רוצים להגיע לארץ, ויסו את כולם ויבכו, גם אנשים מעל גיל 60 בכו. מה קרה? אז למה הם לא נגזר עליהם שהם יישארו במדבר. איזה פרוטקציה, בקיצור, איזה פרוטקציה יש לאנשים מעל גיל 60? מעל גיל 70, אני חושב ש-70, אני לא יודע, מותר לנסוע בתחבורה ציבורית בחצי מחיר, 50% הנחה. איזה הנחה יש לאנשים מגיל 60, שאם יש גזרה על כולם, אתם תמותו כאן, אלה מעל גיל 60 לא ימותו. מה זה? איזה פרוטקציה יש להם? רבותיי, תתפלו לשמוע. זה העתודה של עם ישראל. אם לא יהיו זקנים, אנחנו מכירים את הפתגם, אולי נתחיל הפוך. אם אין גדיים, אין תיישים. לכן היה אחז, אחז היה מלך רשע, הוא רצה לסגור את כל בתי המדרש, את כל בתי הכנסת, לא מצחן בעיניו שמניחים תפילין, לא מצחן בעיניו ששומרים שבת, הוא היה מלך רשע. אז הוא החליט, אני סוגר את החיידרים של הילדים, למה אם אין גדיים, לא יהיה תיישים, לא יהיה רבנים בדור הבא, ואז אני אוכל לעשות מה שאני רוצה, כל זמן שיש רבנים, הם מלכדים את העם, ומפריעים לי במתירנות שלי. אז אנחנו נסגור את הזקנים, אני לא יכול כבר לסגור, גם ארנו עבוד להם, הם תקועים, אבל אם נסגור את הילדים, לא יהיה זקנים. אם אין גדיים, אין תיישים. על המשקל הזה, רבותיי, גם הפוך זה נכון. אם אין תיישים, לא יהיו גדיים. אם אין אנשים זקנים, אז הילדים הקטנים מסתובבים חופשי באפס מעשה, אם אין דוגמה. הקדוש ברוך הוא לא נתן את הגזירה לאנשים מעל גיל 60, כי אם גם האנשים מעל גיל 60 היו מתים, זה נקרא להכחיד את עם ישראל. זה נקרא להכניס לארץ ישראל רק אנשים צעירים, בלי דמות של סבא זקן במשפחה. כשאין סבא זקן במשפחה, אין למה לשאוף. סבא זקן יושב בראש, מחייך, מחלק סוכריה, צובט לנכדה קטנה בלחי. תשמע, בוא הנה, גם אני אהיה פעם זקן, איזה חיים יפים, זה גן עדן, זה גן עדן בעולם הזה. בשביל זה כדאי לעבוד. ולמה זה חשוב? כי אנשים צעירים עוד לא נהנים. עד שהוא גומר את הצבא, ועד שהוא גומר את הישיבה, ועד שהוא הולך לפה, ועד שאחר כך הוא מוצא, עד שהוא מוצא שידוך, ועד שהוא מוצא אחר כך איפה להתחתן, ואחר כך הוא צריך ללכת לכל המחירות הכי זולות, איפה יש חיתולים, ואיפה יש זה, ואיפה פה ושם. ואחר כך, וואי, 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 לגן, אחר כך לגדל עם הילדים, וללכת איתם כל יום לאבות ובנים, וללכת לפה, ואחר כך כשמגיע אחרי לחתן אותם, אז למשכנתות וגמחים, ועד בלי די ולברר שידוכים. מגיע גיל 60 בערך, ברוך השם, כל הפרויקט מאחוריי, ברוך השם, ילדים באים, נכדים באים, יושבים אצל הסבא, שלוחן של שבת, איזה כיף. יש מגיל 60 עד גיל 99 או 115, יש עכשיו 40 שנה של גן עדן. בוא יבוא ברינה נושא עלומותיו. אלה החיים שלראות לנער צעיר, יש לך למה לשאוף, תראה את 40-50 שנה האחרונות. אלה הסיכום של כל החיים. כל החיים, כך כתוב במדרש רבה, אתה כמו חמור, מדרש רבה על כהלת. כל החיים אתה חמור עד שאתה נהיה זקן. עכשיו שאני זקן לגמרי, 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 כבר סני לי, אז אתה הופך להיות קוף. אתה הופך להיות קוף, אבל בין חמור לבין קוף, יש באמצע 40 שנה שאתה מלך. אתה מלך, מלך, מלך ממש. כשילד לא רואה את התמונה הזאת, אין לו למה לשאוף. פסיכולוגים, פסיכיאטרים, אנשים שמטפלים בקשרי משפחה, בנושאים מהסוג הזה, טוענים שהעבריינות באמריקה, העבריינות של השחורים היא, בגלל שהלבנים עשו טעות כשהם הפרידו שם המשפחות. את כל הגברים לקחו לעבוד בקטיף של כותנה, לא יודע איפה, בדרום אמריקה. את הנשים שלחו לעשות שפונג'ה בבתים, והזקנים לא היה להם מה לעשות שם, לא היה זקנים. הזקנים הרגו אותם, שלחו אותם, לא הביאו אותם מלכתחילה בכלל מאפריקה, מאיפה שגנבו אותם. אז הילדים הצעירים לא ראו בית עם משפחה, לא ראו זקנים. באפריקה, איפה שהם גרו, כיבדו את הזקן, השקעו לו את הנעליים. הגיעו לאמריקה, אין זקנים. יש רק צעירים. אם יש רק צעירים, אז זה הפקר. אז אף אחד לא יכול להשתלט עליהם. אותו דבר, אנחנו, יש כזה מושג, אני לא יודע אם אתם כבר לא מכירים את זה, אני צעיר, זקן יותר, אז אני זוכר לפני 40-50 שנה, היה מושג נערץ בעיני הציבור שהגיעו כאן לארץ יותר מאוחר, הניצולי שואה מהונגריה, מפולין, מרומניה, העריצו מאוד את בני הדור הצעיר של ארץ ישראל, הצברים, הצברים. הצברים, איך שבן גוריון הגיע עם חולצה פתוחה, מכנסיים קצרים, סנדלים, לא מלכותי, לא כלום כזה, ממש כמו מציל בשפת הים. איזו הערצה, איזו הערצה הייתה לגלוג הזה. זה חוצפנים, למה הם היו כאלה? חוצפה, חוצפה, עושים מה שהם רוצים, לא שואלים אף אחד כלום. ומעריצים את החוצפנים, היה אחד רמטכ"ל עם עין אחת, איך העריצו אותו? כי הוא היה חוצפן. איך זה גדל? כל אלה שברחו מרוסיה מהפוגרומים, והגיעו לאנו, באנו ארצה, הגיעו רק צעירים. פתאום יש כאן המון צעירים, עושים מה שהם רוצים, הורגים תרנגולות, רוקדים, שותים יין, משתוללים, אין זקן, אין כלום, אין מטרה. מטרה היא אכול ושתו כי מחר נמות. בספר, בגמרא במסכת חגיגה, מצטטת פסוק מספר ישעיהו, ורהבו, נער בזקן, רהבו זה זלזלו, רהבו, נער בזקן. אומרת הגמרא במסכת חגיגה, אני חושב שזה בדף י' ד', נכון? ואם לא דף י' ד', אמרת לכם, אני חלש בדפים, מאז שיש מחשב, לא צריך לדעת כלום. בדף י' ד', כן, יש שם הסיפור, ירהבו נער בזקן, יש שם רשימה של כללות, יעשו ככה ועשו ככה, אומרת הגמרא, זה הכללה הכי גדולה, שילד מזלזל בזקן, זו הכללה, זה נקרא להוריד את השלטר. אין אבות, אם מזלזלים בזקן, חתיאר קוראים לו, מה זה חתיאר? זה מילה, חתיאר זה בערבית, זקן. אבל יש הבדל גדול. כשאומרים בערבית, אצל הערבים חתיאר, זה מילת כבוד. כבוד, וואו, חתיאר, צריך להשתחוות לו. ופתאום כשאלה שלמדו, שידעו ערבית ובאו לארץ ישראל, אז זה כבר נהיה חצי כלל, אתה טמבל, אתה חמור, אתה חתיאר. זה כמו אומר, אתה טמבל, אתה חמור, אתה חכם. אתה טמבל, אתה חמור, אתה נסיך. יש כאן עיוות. למה? כי לא קלטנו כמה חשוב זה האבות. האבות זה הבסיס, האבות זה המפתח של החיים שלנו. אם כן, הקדוש ברוך הוא מה אומר למשה רבנו? אתה אב. הוא לא קלט את זה, או שהוא קלט את זה והוא אמר כן, אתה אב, עכשיו אתה אב לגלויות. וגלויות זה חלק קשה וארוך בעם ישראל. באבונותינו הרבים, אני לא יודע אם זה ככה היה צריך להיות במקור, או שזה בגלל עבירות או בגלל חטאים. תכלס, שנים ארוכות אנחנו בגלות. איך אנחנו מחזיקים מעמד? איך אנחנו שורדים את זה? מה זה שורדים? יותר טוב מכל הגיבורים שבעולם. אין שום גיבור בעולם ששורד כאלה דברים, כאלה חמנלצקים וכאלה אינקוויזיציות. הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל גלות קשה. קור הברזל, קור העוני, קור מצרים. שלוש פעמים המילה קור מופיע בנושא הזה של הגלות הזו. קור הברזל, קור העוני, קור מצרים. זה קור, זה קור לבשל אותנו. בישול, בישול אמיתי, בישול חזק. עכשיו תשמעו עד כמה שזה חשוב. אתם יודעים, אנחנו קראנו לפני שבועיים בפרשה שיעקב, יוסף, סליחה, הלך אל יעקב שיברך את שני הבנים שלו. את מנשה, הבכור, ואת אפרים הצעיר. ומה יעשה, מה יעקב שם את היד הימנית על ראש אפרים הצעיר. יוסף ניסה לתקן אותו, לא אבא, זה הבחור. ידעתי בני, ידעתי, גם הוא יהיה גדול. אז ככה, קודם כל אנחנו רואים משהו אחד, אני חושב שזה לא הפרשה, לכן אני לא מעריך. יעקב לא ביקש מהם לזוז. אתה עומד כאן, תעמוד כן. הוא רק סיכל את ידיו, הוא עשה איקס בידיים שלו, אבל הוא לא אמר להם לזוז. אתה במקום שלך, זה המצוין, אתה במקום. אני אזוז לכבודך. הוא שם את היד שלו, את הימנית שלו, על ראש מנשה. על ראש אפרים. למה? הרי אפרים הוא הצעיר, מה באמת? אז יש שתי סיבות. ושתי הסיבות הן בעצם אחת. אפרים למד תורה אצל יעקב אבינו. מנשה למד אצל יוסף. אז אפרים למד תורה מדור אחד יותר מוקדם. הוא יותר קרוב למקור. יותר קרוב למקור, הוא יותר אב. הוא יותר אב אבות. הוא יותר אב בשביל להנחיל לדורות הבאים. ובאמת, כאן אני חוזר בחזרה למה שהתחלנו, יהושע היה משבט אפרים. יהושע הוא אב. הוא אב להנחיל, לכבוש ולהנחיל את ארץ ישראל. ולכן אומרים חזל, שאם לא, ישראל לא היו חוטאים, היה לנו רק חמישה חומשי תורה, וספר יהושע. אלה האבות. אז אפרים הוא אב. לכן, אומר יעקב, אני שם את היד עליו, גם הקטן יהיה גדול, אבל הגדול, אבל גם הגדול יהיה גדול, אבל הקטן יהיה מלא כל הארץ, יפרוץ בכל העולם. הוא אב. עכשיו רבותיי, כמו שהוא אב, כל אחד ואחד מאיתנו אב. אני לא אב למשפחת הכהנים בירושלים, ואני גם לא אב למשפחת הלוויים בבאר שבע. אבל ההתפצלויות ממשיכות הלאה. אני אתן לכם, אספר לכם על זה. דוגמה קטנה, לפני בערך 80 שנה, אולי קצת פחות, אבי זיכרונו לברכה בארצה מהשואה. הוא היה בודד, ערירי, היה לו לפני השואה, הייתה לו אישה, היו לו ילדים, היו לו אחים, היו לו בני דודים, הייתה משפחה ענפה וגדולה וגדולה וגדולה, וענפה מאוד מאוד מאוד. חתונה של המשפחה, רק להזמין את כל הבני דודים, זה היה שם צריך אולם של 500 אנשים, אולי אפילו 1,000. כולם נכחדו, בפולין היה השואה באופן נורא נורא אגרסיבי, כולם נכחדו. הוא בא בודד, 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 לבד. אין לו כלום עליו. פגש כאן את אמא שלי, זיכרונה לברכה, גם היא בדיוק עם מצב משפחתי כמו שלו. הייתה לה משפחה גדולה וענפה, הרבה אחים וחיות, הרבה בני דודים, היה לה בעל, היו לה ילדים, אין כלום. זוג ערירי, לבד, 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 בלי כסף, בלי כלום, רק עם פיג'מה כזו שהוא קיבל מהצבא, הצבא האוסטרלי, האיטלקי, לא יודע ממי, והיא גם כן עם איזה בגד, באו, קיבלו שם איזה משהו, לא יודע כלום, מתחתנים. הקימו משפחה. לאבא שלי קוראים אויזר, קראו אויזר, זיכרונו לברכה, אויזר דוד. הוא היה מקבל תמיד בשמחת תורה את הקפה של אויזר דלים, כי זה אויזר דוד, זה אויזר דלים. על כל פנים קראו לו אויזר. זוג לבד, 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 מגיע לכפר עטה. רבותיי, כל שנה ביורצייט שלו היום, כבר כמה שנים, יש... לפעמים אני רואה בכל מיני מקומות אנשים מחפשים בו עשירי למניין, עשירי למניין. יש 30 או 40 אויזרים, ואצלנו אין אויזר כשההורים חיים. רק אויזרים לבד יש 30 או 40. אני תמיד אומר, החיות שלי שומעות את זה, אז הן בוכות מהתרגשות. עכשיו בשמיים פותחים חלון לאבא ואמא, ומראים להם איך נראית המצבה שלהם. כל הגדוד מסביב, ואני, אתם לא יודעים, אז אני אשכנזי. אבל יש לי אחות אחת, שהיא נולדה אשכנזיה, אבל היא מרוקאית. למה היא מרוקאית? כי כל פעם מבית הקברות, היא מביאה מלא אוכל. אני ראיתי מרוקאים נוהגים ככה, הרבה אוכל, פותחת, שולחן, כמו מרוקאים. אז תמיד תמיד היא מביאה, ואחר כך כשחוזרים בחזרה מבית הקברות, אז בחוץ ברחבה, היא פותחת שולחן, ואוכלים כולם, ויש דברי תורה ודרשות, ויש לבנים תלמיד חכמים וויכוחים וכסח. מה אני אגיד לכם בשמיים, אבא שלי ואמא שלי מבקשים חצי שעה סליחה מגן עדן, הם רוצים לראות מה קורה כאן. זוג, בודד, לא צעיר. לא צעיר, באו, אני יודע מה, בני 40 בערך, הגיעו ארצה, תראו איזה גדוד. נו, אז זה לא אב, אבא שלי, האיש הקטן, הבודד, המסכן הזה, עלי נידף, פוחד מעצמו, ניצול שואה, הוא לא אב. כל אחד ואחד מאיתנו, זה רק הזמן שנוקף, יגיע הזמן, יעבור. ראיתי לא מזמן איזו תמונה של איזו משפחה של זוג זקנים, בני 90, לא יודע בני כמה, שהזמינו את כל הנכדים ואת כל הנינים ואת כל הצאצאים, איזה 30 או 40 אוטובוסים, לאושוויץ. היה יום הולדת לסבא גיל 80, ושם בכניסה לאושוויץ הצטלמו כולם, 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 הם היו באושוויץ. הם זכו לי, האבא או האמא או שניהם, זכו להינצל ועשו תמונה. אז נכון, זה לנקר את העיניים של הרשעים, וזו מצווה לעשות את זה. אבל חוץ מזה מה שיש כאן, תבינו רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו את האחריות שיש לו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, והראה אליו אברהם, יצחק ויעקב, זה לא אברהם, זה לא יצחק, זה לא יעקב, זה אבות. כל אחד ואחד מאיתנו, אתה בן של, כן? אבל אתה גם אבא של. ואם אתה אבא של, אז אתה גם סבא של. קח את זה לתשומת לבך כבר מעכשיו. אנחנו אבות, וזה רציני, 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 רציני. הכי חשוב מה שצריך היה להזכיר לאב הזה, שקוראים לו משה רבנו, שהוא התלונן. מאז באתי אל פרעו, הרה לעם הזה, נהיה יותר גרוע. ומה הקדוש ברוך הוא אומר לו? אתה תראה. נדמה לך שנהיה יותר גרוע. למה נדמה לך? אתם יודעים שכתוב שהתלוננו, באו בני ישראל להתלוננו, לא התלוננו, השוטרים באו להתלונן אל פרעו, מרביצים לנו. למה הרביצו לשוטרים? כי השוטרים לא רצו להרביץ ליהודים. היהודים קיבלו עכשיו עונש כפול ללכת לאסוף לבד את הקש, ולהשאיר את אותה מתכונת לבנים, והם לא הצליחו. אז השוטרים היו צריכים להרביץ ליהודים. השוטרים היהודים לא, היו צריכים להרביץ כמו, אז הם לא רצו. אז השוטרים הערבים, המצרים, הרביצו לשוטרים היהודים. השוטרים היהודים קיבלו מכות, כדי לא לתת, לא להרביץ ליהודים. רבותיי, אולי אתם יודעים מי היו השוטרים היהודים האלה שקיבלו מכות? דתן ואבירם. שני רשעים שהציקו כל הזמן ועשו צרות כל הזמן. איך פתאום הם חזרו בתשובה? איך פתאום? אחר כך מתקלקלו עוד פעם, זה בסדר, זה לא קשור. בסיפור עם קורח הם שוב החמיצו. אבל איך פתאום הם חזרו בתשובה? הסיבה פשוטה מאוד. נהיה רע. נהיה עוד יותר רע, נהיה עוד יותר קשה, נהיה כל כך קשה, שכבר ריבונו של עולם, אי אפשר. מתחילים להשתפר. זה מה שהקדוש ברוך אומר למשה, וירא אל אברהם, יצחק ויבכה אל האבות. אתם כאן עכשיו מבשלים מסלול, מסלול טוב, מסלול חדש. כל מסלול תמיד רבותיי הוא מוביל כלפי מעלה, לא תמיד אנחנו רואים את זה. אבל בהפטרה אנחנו אומרים, דבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם. ריבונו של עולם, הכל תמיד 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 הולך קדימה. גם זה ילך קדימה, החיים הולכים קדימה, הכל יהיה תמיד קדימה, קדימה, קדימה. כאן אנחנו עכשיו מתחילים שבוע חדש. גם השבוע הזה זה אב, מוצאי שבת זה אב, זה אב לכל השבוע. השבוע הזה יהיה אב לשבוע הבא. כל דקה ודקה בחיים שלנו, זה אפשר לעשות פנייה לרגעים, תתבונן. כתוב שמה שיש יש יש דעה שהקדוש ברוך הוא אומר שראש השנה זה פעם בשנה, יום הדין יש כאלה שאומרים כל יום, ויש שם חלק מהחכמים בגמרא מסכת ראש השנה אומרים שיום הדין משפט כל יום כל רגע, ומביאים שם איזה פסוק לרגעים תתבוננו תבחננו, כל רגע כל דקה ודקה יש לנו עכשיו הזדמנות להתחיל מסלול נהדר, חיים חדשים, שבוע חדש, הרבה בריאות, הרבה נחת, הרבה ישועות, הרבה בשורות טובות, הרבה הצלחה בכל מעשי ידינו, שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך, שבוע טוב. מאזינים יקרים, יש לי אליכם בשורה טובה, עם בקשה טובה, הכל ביחד. בעזרת השם אני הולך עכשיו להדפיס ספר יפה יפה, חשוב לכולם אצלכם בבית, שיעורים בהגדות חז"ל, לפי סדר התלמוד הבבלי. רק ההגדות, רק ההגדתות, מבואר, מורחב, עם הרבה סיפורים, היסטוריה והלכות, דברים מאוד מעניינים, הספר הישן, אבל במהדורה חדשה יפה יפייה. הדפסתי כמות גדולה, היא נמצאת עכשיו בקריחייה. אם אתם תעזרו לי, זה יהיה טוב לי, טוב לכם, טוב לעם ישראל. תקנו עכשיו, בעוד חודש או חודשיים, בעזרת השם, זה יהיה בבית ואני שולח. אני מזמין לסט גדול, 22 כרכים, על פי סדר התלמוד הבבלי, א', ב', ג', ד', כלומר ברכות שבת, עירובים, פסחים. בסך הכל 1,000 שקלים, כלומר זה 500 שקלים, פחות מ-50 שקלים כל ספר עבה וגדול של 700-800 עמודים, ממש בחינם, כמעט מחיר הקרן. מה שאתם צריכים לעשות זה לטלפן, ואני רושם את הכתובת שלכם, אגבה ממכם כסף כמה שתרצו לתת, אני מבקש 1,000 שקלים על כל סט, ובעזרת השם אם יהיה לי לפחות 150 או 200 אנשים שיזמינו מראש, אני יכול מיד בו יבוא ברינה להוציא את הספרים מהקריחייה, ולהתחיל לשלוח אותם בעזרת השם. אז מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-08-97-44-666, ותשאירו את מספר הטלפון שלכם, אני אחזור אליכם בעזרת השם. עוד פעם, אני חוזר, 08, מצווה גדולה, זכות בבית, אור בבית, ישועות, נחמות, כל הברכות שאתם רוצים, הכל בעזרת השם, כי פשוט איש לרעהו יעזור, הוא לאחיו יאמר חזק, יש מצווה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, למדה את בני ישראל, אומרים המפורשים בשלוחן אורך, בטור בראש, שאת השירה הזאת הכוונה להסביר את דברי התורה, שיבינו אותם, השתדלתי לעשות את זה, הכל בשפה קולחת, תענוג, זה לא ספר לילדים, אבל זה ספר למי שאוהב לקרוא. אני חוזר שוב, רק תתלפנו, ואני חוזר אליכם, 08-97-44-666, סדרת הספרים בדרך אליכם, שיהיה לכם הרבה בריאות, הרבה נחת והרבה הצלחה, ישועות ונחמות, אמן ואמן.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חי תמיד